אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד, שלום.
שלום, שלום דוד, מצוין.
תרשי לי להציג אותך. עלית לישראל מברית המועצות לשעבר בגיל 17 במסגרת עליית הנוער, בוגרת תואר ראשון וגם תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת חיפה. מה שעשית בין השאר, ריכזת את התוכניות של הסוכנות היהודית. ב-2012 התחלת לנהל מרכזים רפואיים של לאומית שירותי בריאות בעיר כרמיאל. בבחירות ב-2018 התמודדת למועצת העיר, נבחרת וכיהנת כסגנית וממלאת מקום ראש עיריית כרמיאל, מחזיקה תיק החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, קליטת תושבים חדשים, שירות לתושב. בבחירות לכנסת ה-24 הוצב במקום ה-18 של יש עתיד, נכנס במסגרת החוק הנורווגי. בבחירות שהיו לאחר מכן, לבחירות ה-25, הוצב במקום ה-19, נבחרת לכנסת.
נכון.
תמיד אני שואל, מה, עד כאן נכון?
הכל נכון.
תמיד אני שואל, אלה שעוברים מהפוליטיקה המקומית לארצית, למה בעצם? תראי, בפוליטיקה המקומית, ויש לי קצת ניסיון, יש לך הרבה יותר אפשרות להשפיע. בפוליטיקה המקומית, את יודעת, את חלק מ-120. במיוחד אם אתם באופוזיציה, הרבה אתם לא יכולים לעשות. אז אני שואל, למה עזבת את הפוליטיקה ששם השפעת, לפוליטיקה ששם את פחות משפיעה?
אני ברשותך אתחיל את התשובה שלי מזה שהגעתי לפוליטיקה דרך הפעילות הקהילתית החברתית שלי.
כן.
ובעצם המטרה שלי הייתה תמיד לעזור לאנשים, והפוליטיקה בשבילי זה רק אמצעי, איך אני עוזרת לאנשים לפתור בעיות, להגיע להישגים, איך אני יכולה לחזק את אחרים. ופשוט אני בכל רמה שאני הייתי, או שאני כעובדת סוכנות היהודית, או בקופת חולים, או בעירייה, או עכשיו במעמד של חברת הכנסת, אני פשוט ממשיכה לפתור כל מיני בעיות לאנשים פרטיים. או פשוט ברמה שונה,
בלמידה
אחר. אנחנו יודעים שפתרון בעיות זה בעצם אותו המנגנון. כשפונים ומבקשים סיוע, כשיתקנו דירה ששייכת לדיור ציבורי. אז למי פונים? לאן פונים? פשוט שאני מרימה טלפון בתור מנהלת מרכז רפואי של לאומית, או שאני מרימה טלפון כסגנית ראש העיר.
את משתמשת בקשרים של עבר כדי לעזור לאנשים.
נכון, נכון. אבל מה טוב להיות חברת כנסת לעומת להיות ממלאת מקום ראש העיר, יש לי הרבה יותר דלתות פתוחות, ואני יכולה לשנות את החקיקה, שהיא בעצם משנה את המציאות במדינה שלנו, ואני מאוד מאוד נהנית מזה. למשל, כשעברנו תקציב הקודם, לפני שנתיים כמעט, שנה וחצי, ועכשיו אנחנו עבדנו על חוק ההסדרים, זה ניהול המשק בישראל, שנוגע בכל התחומים בחיינו, אני יכולה להכניס שינויים, יכולה להציע שינויים, אפילו אם לא יתקבלו כולם, כל מה שאני מציעה, אבל מה שאני מגיעה עם ניסיון וידע, ומכירה את החיים מלמטה, ועד שקיבלתי, ועכשיו אני מכהנת במעמד של חברת הכנסת, אני עברתי הרבה דברים בחיים. מסטודנטית בודדה בארץ לסגנית ראש העיר וחברת הכנסת. אז יש לי מה לתרום לקבלת החלטות, ואני מאוד מאוד נהנית מזה.
את שותפה לניסיונות לעשות דברים וצמצום הפערים במערכת הבריאות.
נכון.
אז אני רוצה לדבר איתך על מערכת הבריאות. תראי, היום להזמין תור ל-MRI או ל-CT לוקח חודשים. כל הדברים האלה נמצאים בידי משרד הבריאות. אם את רוצה היום לקנות MRI לבית חולים, או CT לבית חולים, משרד הבריאות צריך לאשר. למה?
לפני שנה בדיוק, ועדת הבריאות, שהייתי חברה בוועדה הזאת, אישרה שינויים ועדכונים בתקנות. יש תקנות שונות במדינה, בנוסף לחוקים, יש תקנות שהמדינה מתנהלת לפי התקנות של כל משרד, יש לה תקנות
בשביל... תקנות בדרך כלל באות אחרי שמסיימים מחוק, ואז ממשיכים עם התקנות.
נכון, אצלנו אין חוקה במדינה.
נכון.
אז יש חוק יבש שחוקק לפני שנים רבות, אבל המציאות משתנה, לכן פעם מדי פעם מוצאים תקנות. אז יש תקנות שמדברות על מכשירים רפואיים, ומכשירים מיוחדים, ועדיין MRI גם ב-121 נחשב מכשיר מיוחד שיש עליו מכסה, שכאילו המשרד הבריאות הוא רגולטור, הוא רוצה לשלוט כמה אזרחים השתמשו ויעברו בדיקות במכשיר וכמה לא, וכמה
מה זה עניין שלו?
מוסדות בריאות, כן, כי כל בדיקה היא עולה כסף.
כן, את צודקת, אבל אם בן אדם צריך להמתין ל-MRI חצי שנה, הוא יכול בדרך למות.
נכון, ומפספסים הבחנות. כשאם יש איזו בעיה ולא מאבחינים אותה בזמן, זה גורם להחמרת המצב בריאות, וחס וחלילה באמת,
אני אתן לך דוגמה.
אנשים הולכים למות.
נכון, אדם מבקש MRI, בגלל הלחץ החזק והמספר האנשים שרוצים להגיע לעשות את הבדיקה, הוא מגיע, הרדיולוג שבודק את הבדיקה שלו אחרי שהוא עושה MRI, הוא בלחץ כל כך גדול שיש לו 30 בדיקות על השולחן, ואז הוא בקלות יכול לפספס. ואז מה?
לא מפספסים, הבעיה
מפספסים.
הבעיה שאין לנו מספיק רדיולוגים, כפי שציינת,
ואנשי
מקצוע שיש, עכשיו מכשירים יותר טכנאים שמפעילים את המכשירים האלה, אבל צריך מישהו שייתן פענוח ותיאור והסבר.
זה הרדיולוגים.
נכון, אז אנחנו גם, בנוסף לתקנות שלא התקנו עד שנת 2022, לפני כן, העדכון האחרון היה ב-1994. כמה החיים שלנו השתנו מ-94 עד 22? ועכשיו אנחנו לא יכולים לחכות עוד 30 שנים, אנחנו צריכים להתעדכן כל שנה, כי החיים משתנים, טכנולוגיות מתווספות, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולהיות יותר זריזים, אבל מערכת היא כבדה, ולא תמיד פקידים.
היא הרבה יותר מזה, היא לא רק כבדה, היא גם גירעונית. ברגע שהמערכת היא גירעונית, היא לא יכולה לתת שירותים, כי זה עולה כסף. והכסף הזה בסופו של דבר מצטבר לגרעון שממילא קיים.
אנחנו יודעים שמערכת בריאות כמו תרבות
היא גירעונית.
לא יכולות להיות
לא, היא לא צריכה להיות גירעונית. הממשלה צריכה לממן את כל הצרכים של קופות החולים.
מה שכן, יש נתון שנקרא הוצאה לאומית לתחום מסוים. אז אצלנו הוצאה לתחום הבריאות, הוצאה לאומית, היא נמוכה יחסית
למדינות
אחרות של OECD, נכון. ומה שעכשיו עושה ממשלה הנוכחית, למשל, הם רוצים לצמצם עוד יותר הוצאות, ולא עושים את זה באמצעות צמצום המנגנון הבירוקרטי, הם עושים את זה על ידי צמצום של מה שמגיע בעצם
בפועל. על ידי צמצום הבדיקות, את יכולה
הקצן.
להגיד את זה, על ידי צמצום הבדיקות.
ואדם צריך להמתין, מיותרת.
ואדם צריך להמתין הרבה מאוד זמן עד שמי יודע מה קורה
נכון,
לו.
נכון, ובן אדם חולה יותר, אחר כך הוא מגיע למשרד הרווחה, וההוצאות של רווחה גם גדלות.
וקופות החולים בעצם הן שבויות של משרד הבריאות.
נכון.
כי בית חולים לא יכול להחליט, הוא צריך להעביר את הבקשה לקופת החולים, כללית, לאומית, לא חשוב, והם אחר כך צריכים לפנות למשרד הבריאות. משרד הבריאות אומר, יש באזור המרכז כך וכך מכונות CT או MRI, תסתדרו ביניכם.
פעם בכלל לא היו בדיקות CT בקהילה, זה היה אפשר לעשות רק בבתי חולים, ורק נכון. במסגרת אשפוז או רפואה דחופה. כן. עכשיו הוסיפו כבר מכשירים, יותר מכשירים לקהילה ולקופות חולים, ויש מכונים, כל מיני כמו מכון מור לכללית, שנותן שירותים בעצם גם למבוטחים של קופות אחרות.
את יודעת איפה הבעיה? אדם רוצה היום להזמין תור פרטי ל-MRI, אתה יודעת כמה הוא משלם? 5,000 שקל במקומות מסוימים, 3,000 שקל במקומות אחרים.
ואפשר לשלם 2,800 ולנסוע לטורקיה, ולעשות תוך יומיים בדיקה ולחזור הביתה. זה לא חבל?
זה
לא הגיוני?
זה מדינה נורמלית?
אז לכן אנחנו
זה השירות שאנחנו צריכים לקבל?
ממש לא מגיע לנו. אנחנו צריכים לדאוג לבריאות הציבור. ואני שמחה מאוד שעכשיו, גם שנה שעברה, ואתה יודע שלא הייתה ועדת הבריאות העצמאית, זו הייתה ועדה כוללת, שנקראת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אז לנושא הבריאות כמעט ולא הגיעו. נכון, ועדה פרלמנטרית בכנסת צריכה לפקח על פעילות של משרדי ממשלה, אבל ועדה שדואגת גם לתנאי עבודה, גם לרווחה וגם לבריאות, כמעט לא הגיעו לנושאים של בריאות. אז רק בכנסת הקודמת, בכנסת 24, לראשונה התחילה לפעול ועדת הבריאות עצמאית, וכנסת 25 אנחנו ממשיכים, ואלינו לדיון ודרשנו ממשרד הבריאות לטפל בנושאים שהיו שקופים ומוזנחים אפילו. אז אנחנו דורשים שיש שינוי. אז אני באמת גאה שיש לי זכות, אני עבדתי 6.5 שנים במערכת בריאות, ואני כשישבתי ב-2012-2013 במשרד שלי בקופת חולים, אמרתי, לא, הייתי שרת הבריאות, הייתי משנה כך וכך וכך, ועכשיו שיש לי אפשרות להשפיע מתוך ועדת הבריאות בכנסת,
אני מרגישה... את חברת ועדת הבריאות?
כן.
עכשיו אני אשאל אותך. אתם כחברי כנסת באופוזיציה לא יכולים הרבה להשפיע. אם את רוצה היום להעביר חוק כלשהו, ואת רוצה שהוא גם יעבור, או לא שהוא ייפול וכאילו הגשת אותו, את צריכה לחבור עם הקואליציה, את עושה את זה?
מה זאת אומרת לחבור בו?
לחבור. שאת לא תהיה ראשונה, שתהיה שנייה אולי. כי אם הראשון יהיה חבר הקואליציה, זה יעבור. אם הוא יהיה השני חבר האופוזיציה, זה יעבור. אבל אם את, כיושבת ראש, או כאחת שרוצה לטפל בנושא מסוים של מישהו, של גוף מסוים, של כללית, של אחת בקופות החולים, ואת נמצאת במצב שאת צריכה להגיש את החוק ואת ראשונה, זה לא יעבור.
זה הרבה תלוי גם ביחסים אישיים בין חברי הכנסת ויכולת לשתף פעולה עם אותו יושב ראש ועדה, שיש לך דיבור עם שר בתחום.
יש לך בתחום.
כאלה? אז אני רוצה להגיד לך שאפילו מאופוזיציה עכשיו הצלחתי להשיג מימון לחוק שהגשתי לשילוב תקנים חדשים לגמרי במערכת הבריאות מתורגמנים רפואיים, שזה לא היה קיים בארץ עד עכשיו. כן. מדינה שקולטת עלייה, שמתבססת עלייה וקולטת אזרחים חדשים שלא יודעים שפה העברית, ונתקלו בבעיות ואי הבנה. אני בעצמי ב-1994, כשהייתי 4-5 חודשים בארץ, הייתי מאושפזת ולא ידעתי מילה, כמה מילים בעברית, והייתי צריכה תרגום.
צריכה רופא, דובר רוסית.
לא היו רופאים עד אז, כי עדיין רופאים למדו באולפנים וזה, והייתה רק אחות יחידה. זה היה בבית חולים קרמל בחיפה, ינואר 94, שהיא הגיעה פעם ביומיים, ואז יכלה לתרגם ולהסביר בכלל מה עושים לי ומה קורה, למה אנגינה, באנגינה מטפלים באמצעות אכילת גלידה ולא נותנים לי תה חם, כמו שהיה מקובל ברוסיה, ולא היה אף אחד שהיה יכול להסביר לי. אז ביקשתי ופניתי וחשפתי בעיה, וגם יושב ראש עבודת ועדת הבריאות אוריאל בוסו משס,
כן.
וגם שר הבריאות משה ארבל, ובמשרד האוצר מאגף התקציבים השתכנעו שיש צורך הוספת תקנים, והוספו עכשיו, הוסף בסיס תקציב לבסיס, הוסף לבסיס 10 מיליון שקלים, ושזה יהיה קבוע מעכשיו, כל שנה יהיו 10 מיליון שנועדים לתקנים מתורגמנים רפואיים שידברו בשפות שונות, צרפתית, אנגלית, רוסית, אמהרית, זה מה שכל כך היה חסר כל השנים האלה במערכת הבריאות. וזה רק דוגמה אחת.
טוב, אני אתן לך עוד דוגמאות. את יו"ר השדולה למניעת אכיפה וקידום מנגנוני היישום במאבקים נגד השחיתות. מה, איזה שחיתות? יש בארץ שחיתות?
זה שם מאוד ארוך שהייתי מקצרת אותו.
שמעת השאלה שלי?
כן.
מה שאלתי?
על השחיתות, מה זה השחיתות?
לא, שאלת על השחיתות?
תקשיב, התפיסה שלי, שקיפות מונעת שחיתות, וזה נוגע, זה שייך לכל התחומים.
אבל אין בארץ שחיתות, איפה יש שחיתות?
כן, שחיתות יש איפה שאין שקיפות.
אני צוחק,
אם אתה רואה שאין שקיפות, שם בטוח יש
שחיתות. אני צוחק כמובן, כן.
ובארץ הכל קשור בקשרים, אם לא אישיים אז זה פרסונליים, אם זה לא פרסונליים זה אישיים, והכל אחד תלוי בשני, וכולנו מקבלים את זה כמובן מאליו. אבל אני באתי עם התפיסה, אני מתנהלת, לא משנה אם זה ועד הבית, ושבניין פרטי, או שזה ניהול מרפאה.
שנייה, אני רוצה שתסביר לי, מה זה שקיפות? שקיפות למה?
שקיפות בדוחות כספיים וניהול משאבים של כל מי שמבצע איזה תפקיד ציבורי. קודם כל, okay. קודם כל בתפקידים ציבוריים. ואני שוב, אני אציין, לא משנה אם זה ועד הבית, או שזה תפקיד ציבורי ברמה מוניציפלית, או שזה נבחר ציבור ברמה ארצית.
להביא הצעת חוק לשקיפות, אני לא כך...
קודם כל להגביר מודעות. זה מתחיל מלמטה, ואז זה מחלחל למעלה, ולא תמיד ההפך. הכי קשה לשנות את מי שיושב...
מודעות זה הסברה. את רוצה לעשות חקיקה, סיפור אחר.
גם הסברה. יש לנו ארגון במדינה שנקרא שביל. שביל שעוסק בשקיפות, שקיפות בישראל, ויש לימודים, מתגברים בלימודים באוניברסיטת תל אביב, הם גם נמצאים באוניברסיטת תל אביב, ונפגשתי איתם כמה פעמים, ואנחנו, יש גם תנועה לאיכות השלטון, יש עוד תנועות חברתיות שדואגות לתהליכים שקופים בשירות הציבורי, ואני מאוד מאוד רוצה שזה לא יהיה רק בפוליטיקה גבוהה, שזה יגיע לרמות עממיות, לחברה שלנו, שהשקיפות תהיה בכל הרמות של החברה שלנו.
טוב. נושא אחר. הרפורמה המשפטית בבית הנשיא. גם יאיר לפיד, גם ליברמן, גם גנץ, גם נתניהו, מדברים על השינוי החשוב והדחוף במערכת המשפט ואכיפת החוק. למה אתם מתנגדים ולמה אתם מתנגדים?
אנחנו מתנגדים לפוליטיזציה של מערכת המשפטית. אנחנו כולנו רואים ויודעים, זאת עובדה שאין בין שלושה ענפים בשלטון, כאילו של שלטון, של רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. אין כמעט גבול בין רשות מחוקקת למבצעת, כי רשות המבצעת, אותם שלטון מקומי, הוא תלוי בתקציבים שמעבירים, שיורדים מרשות החקיקה. ושם אין כבר גבול, אבל כשאנחנו מדברים על מערכת המשפטית שצריכה לשמור על החוק, על הצדק ועל העקרונות של מגילת העצמאות, היא צריכה להיות עצמאית ולא להיות תלויה בפוליטיקאים.
מה שאת אומרת בעצם, זה היות ופוליטיקאים הם אלו שקובעים מי יהיו השופטים, את אומרת אני רוצה משהו אחר.
אתה יודע, אני נולדתי...
אבל זה קיים כבר...
אני נולדתי במדינה...
ואתם הייתם גם בשלטון, למה לא שיניתם?
הרבה לא הספקנו לעשות. גם הקואליציה שלנו הייתה מאוד בעייתית, מורכבת, ולא יכולנו להעביר הרבה חוקים. כמו שרצינו להעביר הגבלת כהונה של ראש הממשלה עד 8 שנים, ושתי קדנציות ועד 8 שנים, לא הספקנו.
הלכתם גבוה, למה לא עשיתם הגבלת כהונה, וזה יכולתם לעשות, של שופטים, של אנשים שנמצאים במערכת הזאת כבר 30 שנה, והם עדיין שם.
בשנה ותשעה חודשים הרבה לא הספקנו.
לא הגשתם אפילו חוק לנושא הזה.
היו כמה חוקים שנשארו, אפילו לא הגיעו לשולחנה של ועדת שרים לחקיקה. לא הספקנו. כי גם היינו צריכים לשלם מחיר עבור להחזיק את הקואליציה. שלפחות משהו שישר...
הנה אמרת, מחיר של להחזיק את הקואליציה.
נכון, נכון. מה שעכשיו משלם נתניהו כדי להחזיק את עצמו.
טוב, אתם הקצבתם שם 37 מיליארד למפלגות הערביות. אז בואו נשים את זה גם בפרופורציה.
תקשיב, זה לא מחיר ששולם למפלגות. זה מה זה עובר למפלגות,
התחייבויות, זה לא עבר, בינתיים עבר 1.5 מיליארד, אבל זה היה מה שצריך לעבור בתקופה של כמה שנים.
זה הייתה תוכנית חומש.
זאת הייתה התחייבות.
תוכניות משותפות בין משרדיות כדי לעשות סדר. אנחנו יודעים שכל הפשיעה בחברה הערבית, בגלל שהם לא היו מתוקצבים כמו שצריך, התקצוב היה מגיע דרך המפלגה ולא לחברה.
לא
לאזרחים עצמם.
שנייה, מי לא היה מתוקצב? המשטרה?
במשטרה אני אגיד לך, היה תקציב מאוד חברתי, תקציב שעבר, כן? 21,
22. הנה, לקח בן גביר ואלעד התקציב בכמה מיליארדים טובים.
על חשבון. על תקציב למה?
לשוטרים,
לגוורדיה שלו הלאומית?
לא, לשוטרים, לניידות, להקמת נקודות משטרה בכפרים וביישובים הערביים.
גם אנחנו הוספנו, גם עמדות, אפילו עמדות משטרה, עמדות שיטור, גם למוסדות בריאות.
תברכו, אבל הם גם כן קיבלו תקציב הרבה יותר גדול.
הייתה תוכנית שש שנתית של יואב סיגלוביץ', סגן שר לביטחון פנים, למניעה ומיגור אלימות ופשע בחברה הערבית.
יופי של תוכנית, אני רק אומר...
התוכנית הזאת עכשיו נגרסה פשוט על ידי שר החדש.
את צודקת. שבאמת יואב, שאני גם מכיר אותו אישית ויש לי הרבה כבוד אליו, יואב באמת עשה תוכנית מצוינת, אבל אתה יודע, תוכניות לחוד ותקצוב לחוד, אני לא ראיתי את זה בבסיס התקציב שלכם. תקלי אותי אם אני טועה.
תקציב שהיה?
כן, שפעם לא, אחד, מה... פעם אחד היה לכם גם תקציב, לא? זה לא הופיע שם. עכשיו
מה לא הופיע?
בהרבה... תקצוב יותר גבוה עבור אותם דברים חשובים שאת מדברת עליהם שיואב סגלוביץ' הכין. הוא הכין תוכנית היה, אב לחמש נכון, שנים.
נכון, והיה תקצוב, וזה היה תוכנית מיוחדת של... הייתה מאחדת ובנויה מתבססת על שיתוף פעולה בין כמה משרדים. זה לא משרד אחד, זה כמה משרדים ותוכנית ייחודית. שזה גם משרד לשוויון חברתי, גם ביטחון פנים, שעכשיו הפך לביטחון לאומי, וזה גם רשות המיסים ומשרד האוצר, הכל ביחד, וזה היה, וגם משרד התחבורה, שגם היו מעורבים, כי אי אפשר לטפל בפשע רק מזווית אחד.
זה הצודקת. תגידי לי משהו אחר. לפנייך התראינה כאן חברת הכנסת קטי שטרית. מכירה אותה?
מכירה, אנחנו גם שתינו חברות בוועדת הבריאות.
בבקשה. אז היא אמרה משהו מאוד מעניין, היא הרי גם חברה בצוות המסע ומתן בבית הנשיא. אז היא אמרה, תראה, הגשנו עכשיו הצעה חדשה, זה פורסם פה לראשונה, ההצעה הזאת אומרת שיהיו מספר פוליטיקאים מהאופוזיציה והקואליציה שיהיה זהה לבחירת שופטים, ואם יהיה תקו בין הצדדים, מי שיקבל את ההחלטה זה שופט בית המשפט העליון.
ומי ימנה את שופט בית משפט העליון?
מעולה. ואז שאלתי אותה את השאלה, אז היא אמרה, מי שימנה את זה, זה השר הממונה, שזה שר המשפטים, ונשיאת בית המשפט העליון. מה רע בזה?
תקשיב, אני...
לא, חייב כבר תגידי לי, פעם ראשונה את שומעת את זה, זה יפורסם מחר. אני שואל אותך, טוב, רע, מה דעתך?
אני לא נמצאת בבית הנשיא.
לא חשוב, אבל את חברת כנסת.
נכון, ואנחנו כן, כדי יש נציגים שלנו שמשתתפים במסע
ומתן. לא, עזבי את הנציגים, אני שואל, ההצעה היא ראויה?
הגענו לשם לא כדי לפוצץ את מסע ומתן, הגענו שם באמת בכוונה להגיע למשהו, כי כבר המדינה הייתה במשבר מאוד מאוד עמוק.
את צודקת.
המטרות שלנו, אחת המטרות שלנו בבית הנשיא היה להביא את כולם להבנה שיש לחוקק חוקה, יש לקבוע חוקה בישראל, שיהיה חוזה בין אזרחים למדינה, והיא כוללת כמה סעיפים.
את יודעת מתי, אני מכיר את הסעיפים, את יודעת מתי אפשר לעשות חוקה?
מתי?
שיש איזשהו קונסנזוס בין אופוזיציה וקואליציה. להקים חוקה זה לא פשוט בכלל. לא סתם אין לנו חוקה מאז קום המדינה. יש לנו שני חוקי יסוד עיקריים, שזה חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וחופש העיסוק. על הבסיס הזה צריכים לבנות עוד כמה וכמה נדבכים, אבל את יודעת זה לא פשוט. אז קודם כל אתם צריכים לקבוע לכם מה היו חוקי היסוד שעל הבסיס שלהם כן. תיבנה החוקה.
יש שיטה שמתחילים ממשהו גדול ואחר כך יורדים לפרטי פרטים, ויש שיטה אחרת שמתחילים מדברים קטנים, עושים שם סדר
ואתם לא מגיעים להסכמה על הפרט הכי קטן,
אחר כך לתמונה אחת גדולה.
אז את
בבית
החוקה, הכל יתפוצץ ברגע.
זה לא, לא במקרה, אני לא אחת מהצוות שמשתתף בהידברות, לא במקרה, אז אני לא לוקחת על עצמי לפרט ולפרש, אני יודע כן. מה היו מטרות שלנו, אז פשוט תקבלו אותי שאני לא מומחית.
את יודעת מה יפה שאני אוהב? שגם אנשים אומרים לי אני לא יודע ואני לא בקיא בהכל.
לא,
כי
לא
יש
בקיא.
פה לפעמים, זה מאוד יפה וזה גם מאוד מכובד. כי יש כאלה שמגיעים לכאן מדברים על הכל, גם על דברים שהם לא מבינים.
אני יכולה לדבר איתך על הבריאות, על שלטון מוניציפלי, על קרן ארנונה שעכשיו הולך להרוג. טוב,
בואי נדבר על קרן ארנונה.
הרבה רשויות שערים פשוט...
בואי נדבר על קרן ארנונה. תראי, חיים ביבס הכריז, הוא עומד בראש השלטון המקומי, אמר, אני פה תהיה שביתה. והאמת שגם שבתו, הרשויות המקומיות שבתו.
חלקית, כן.
חלקית, לא. יום אחד לגמרי, ואחר כך חלקית. ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, את מכירה את חיים ביבס?
בוודאי.
איש רציני, איש עם שכל, איש יודע לנהל מערכות, רק דברים טובים. אבל הוא היה שותף להסכמות שהגיעו אליהם בחוק הארנונה.
נכון.
ברגע האחרון הוא התחרט. מה קרה?
בלחץ של ראשי ערים.
יפה אמרת. אז אני שואל אותך, הלחץ הזה הבנתי. למה היה הלחץ הזה? מה לא טוב בהצעה הזאת?
אפשר להביא דוגמה מההיסטורית?
כן, לא, היסטורית לא, מעכשיו.
היסטורית, איך אני רואה את זה?
יש לי כמה שאלות, אז...
זה מיד פשוט, יש לי סוציאציה, בגלל שאני היסטוריונית במקצוע, אז אני תמיד רואה, אין בהיסטוריה, בחיים שלנו משהו חדש.
אוקיי, לך על זה.
תמיד זה מתגלגל. בשנות ה-30 בברית המועצות, אחרי מהפכה הבולשוויקית, רצו לחזק את המעמד הנמוך, עיקרים פשוטים ופועלים ואנשים שהיו מובטלים, מצאו את עצמם מובטלים, אז הם מצאו פתרון הבולשוויקים כדי לתת, להעביר כסף למעמד
הנמוך.
למעמד נמוך, אז הם החליטו לקחת כסף מהעשירים יותר, מעיקרים שהיו מוצלחים, נעלו משק בהצלחה, וחיסלו את המעמד העיקרים העמידי, קולאקי, נתנו להם שם קולאקי, והעבירו את המשק שלהם, ויבול שלהם.
הבנתי את האנלוגיה, הבנתי את האנלוגיה.
ומה קרה? זה היה עוני נוראי באוקראינה, זה היה פשוט רעב אדמה.
את יודעת כמה עודף התקציבי של עיריית תל אביב?
גם בראשון לציון.
וראשון לציון.
שיש להם אזורי תעשייה גדולים וטובים. אז גם התושבים מרוויחים יותר, ונהנים מתוכניות לימוד יותר טובות, ומקדמות את הצעירים.
אז אדרבה ואדרבה. אז את לא חושבת שזה רק הוגן לקחת מעיריית תל אביב, שיש לה עודף של 200 מיליון שקל, ולהעביר 50 מיליון ליישוב שאת היית שם.
אז למה לא לחזק את היישובים באמצעי מענקי איזון ותוכניות תמיכה?
אבל יש מענקי איזון. עד היום יש מענקי איזון לעיריות החלשות. היות ואני הייתי גם במישור המוניציפלי, אז אני מבין משהו.
לא הגיוניים.
לא הגיוניים. תקני את זה, אבל אני שואל...
נכון, הייתי רוצה לתקן, והייתי מחלקת את זה טיפה שונה. עשו, מה הקריטריון? מה הקריטריון מי יקבל יותר מהקרן הארנונה הזה?
רגע, רגע.
מי שיבנה יותר. אז בואו נסתכל, מי יבנה, מי יותר. רוצים, מי שבונה יותר, יקבל יותר.
למי שיש עתודות קרקע, רגע, אי אפשר לדבר ביחד. אני יודע שזה בוער, תראי. מי יבנה יותר למי שיש עתודות קרקע ויכול לעשות את זה. יש ביישובים היותר חלשים, המוחלשים יותר, יש להם עתודות קרקע. אבל אין להם כסף לבנות. עכשיו, על מה מדובר שנייה? על מה מדובר? פה מדובר על הארנונה לעסקים שעולה מדי שנה, כי הם, יש להם המון כסף, מהדלטה של העלייה להעביר לאותם יישובים חלשים. אני רואה את זה בצורה מאוד חיובית.
בדרך כלל דלתא הזאת, משתמשים בדלתא הזאת לפיתוח העיר. לפיתוח.
איזה פיתוח?
זה מגיע לציבור.
יש להם הרבה יותר כסף.
זה לא נשמר רק בקופה ובחשבון בנק שלי.
לא, אני חלוק עליי.
זה חוזר לציבור.
זה חוזר.
כל מיני תוכניות.
חלק מזה חוזר.
ושירותים, וניקיון, וחזות העיר. אני אגיד לך מה הבעיה בבנייה. אני פשוט הייתי... הייתי גם ממלאת מקום, יושבת ראש ועדת בינוי עיר, ובא. בקרמיאל. אני יודעת מה הבעיה בבנייה. אם אנחנו מתחילים מהר בנייה למשל בקרמיאל, מי יגור שם? אם אין שם מקומות תעסוקה איכותיים...
איך זה קשור למה שאמרתי?
אז זה קשור, כי אם בונים, זה טוב לעודד בנייה, אבל מי יגור? למי בונים?
אז רגע.
מי יגור שם?
את לוקחת אותי, אבל... את הוקחתי לסוגיה אחת, מי יגור שם?
אנשים שלא יעבדו, מובטלים, אז הם גם...
את רוצה שגם אני אענה וגם אשאל? קשה קצת. לא, את רצה מהר מדי, לאט לאט התחממת. תראי, זה נכון, צריך לדעת איפה לבנות. בדרך כלל, מי בונה ואיפה בונים. בונים באותם אזורים שיש ביקוש. לא יבנו בנגב ששם אין ביקוש. למה? צריך תשתיות, צריך חשמל, צריך מים, זה לא פשוט.
בתל אביב יש ביקוש?
בתל אביב יש ביקוש, אבל אין עתודות קרקע. אבל אני חושב שזה מאוד הגיוני שיקחו לתל אביב, ודווקא לקחתי את תל אביב, כדוגמה מצוינת למי שמשופע בכספים בגלל הארנונה. ובעליית הארנונה שקורית מדי שנה, בצורה אפילו לא הגיונית לפעמים, אתה לוקח חלק מזה, את רוב הכסף, לפיתוח מה שאמרת, וחלק קטן מזה, שזה אותם 17% או לא חשוב כמה, שזה יגיע לאותם יישובים, כן גם בני ברק, כן גם נתיבות, שדרות, כל המקומות האלה, ששם יש ביקוש. העלייה היא לא כמו בתל אביב, אמנם העלייה שהייתה, אבל לא מגיע להם גם. וכשאתם מתנגדים לדבר, ואתם אומרים, אתם תממנו את החרדים, לא את, אני אומר אלה שמתנגדים, אתם תממנו את החרדים, זה פופוליסטי קצת.
אני לא רוצה לחזור על אותם אמירות שמממנים את חרדים, אני רוצה להגיד שלמשל קרמיאל, אני אביא את קרמיאל כי אני מכירה...
נדע, יופי של דוגמה.
מכירה היטב גם את התקציב של המדינה.
יש דרישה לדיור בקרמיאל?
אבל אתה יודע מה המחיר של קרקע? ואנחנו רוצים, אבל המחירים של הקרקע לא מאפשרים לאותם...
מי מחזיק בקרקע?
מדינה.
רמי?
רמי, כן.
לא כפי, אם רמי מחזיקה בקרקע, והם מתחילים להוריד קצת את המחירים, מישהו יוכל לקנות את זה יותר בזול, כי מחיר הקרקע הוא חלק חשוב בתוך ה... סך הכל העלייה.
ודאי תשכח, זה לא רק קרקע לקניית שטח
לא,
ובנייה.
לא, זה תשתיות והכל.
זה תשתיות, ברור. זה תשתיות, גם תשתיות עירוניות.
אבל לשם כך מועד הכסף.
וגם גנים, וזה גם בתי ספר, זה גם אותם בתי כנסת, וגם תחבורה, אפילו יציאה מהעיר. אי אפשר לבנות אם אין תשתיות מסביב.
וזה הכסף שהגיע מאותה קרן, שאותם עיריות ישרות יממנו.
מהקרן הזאת לא יממנו פיתוח תשתיות של תחבורה.
אבל יוכלו...
מהכסף הזה לא יתחברו, לא, לא, לא יעבירו כסף להקמת בתי ספר. יש בתי ספר ישנים שאין אפילו שם אולם ספורט.
זה תקצוב אחר, זה שמשרד החינוך.
זהו, אז זה תקצוב אחר, אז לאן כאילו, רק לבנייה, זה הכסף שנועד רק לעיריות שיבנו. אז למי יבנו? מי יגור שם?
יש ביקוש בקרמיאל?
בקרמיאל אין ביקוש, נכון לעכשיו, בגלל שהקרקע מאוד מאוד יקרה.
אז זה בדיוק העניין, זה עבודה משולבת.
וזה לא מוריד את מחיר הקרקע.
זה עבודה משולבת. הורדת מחיר הקרקע שכבר התחילה בתקופה עכשיו האחרונה, של מקרקעי ישראל שמחזיקים 97% מהקרקעות, הם התחילו להוריד את המחירים. זה צריך להיות מהלך משולב. הורדת המחיר, שנייה, הורדת המחיר של רמי, מצד אחד, וסיוע לאותם עיריות שיוכלו לבנות, כמו בקרמיאל.
גם משרד הכלכלה שייתן תנאים והטבות לתעשייה, שחברות ממשלתיות יפתחו סניפים שלהם באותם ערים שהם בעייתיים. ואני לא רואה שיש כוונה...
מה לא בסדר במה שאת אומרת? הכל בסדר.
אבל הם לא מתכוונים לעשות את זה.
אבל אתם מתנגדים גם להעברה של הכסף, לאותה קרן שתיתן חלק מהכסף, לשיפור הדיור בקרמיאל.
אתה ראית טבלה, אני פשוט קיבלתי את הטבלה, כמה במהלך 5 שנים, כמה יפסידו או ירוויחו עיריות שיקבלו כסף או להפק יצטרכו להעביר.
ראיתי את זה.
זה הפסד כשחיפה תיכנס למינוס, קרמיאל תיכנס למינוס של כמה מיליונים שקלים, ועכשיו אני יודעת כמה...
בגלל מה? בגלל חוק הארנונה?
כן. כן.
אבל לא ייקחו מהעיריות שהן ניסות בגרון תקציבי.
אז
ייקחו מהדלטה.
אנחנו למשל לא היינו בגרעון בגלל שלקחנו הלוואות כדי לא להיכנס לגרעון.
הלוואות של טברים זה משהו אחר לגמרי. אני מכיר את הנושא טוב.
גם הלוואות למחזור, הלוואות קודמות שעוד ירשנו.
מצוין, זה המדינה עושה גם. הכל בסדר. את רוצה להגדיל? תיתנו כסף ליותם עיריות חלשות,
נכון.
מהעיריות החזקות. העיריות החזקות אומרות לא רוצות. למה לא רוצות? כי צריכים לשלם 200 אלף שקל לאומן שמגיע ביום העצמאות. זה הסיפור.
אתה יודע מה עשה דוגמה. רובין הוד, הגיבור האנגלי, מהסיפורים, מהלגנדות.
קראתי כמה ספרים
אותו
עליו.
אותו דבר, כאילו הם היו הפושים העליזים האלה, שלחו כסף מהשירים והעבירו להניב, זה מה שמזכיר
חברת לי. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, תודה רבה לך.
תודה לך,
דוד. היית נהדרת.
תודה.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.